שלום חברים יקרים, שוב אנחנו מסגרת הסדרה שלנו, מדרש שיר, עיון מחודש בקלאסיקה ישראלית מוכרת ואהובה. נעסוק הפעם בשיר כי האדם הוא עץ השדה, שירו של נתן זך. אנחנו בדרכנו נקרא את המילים קודם, לאחר מכן נשוב לעיין בשורות וביניהם, ננסה לברר את התוכן הנסתר פה בפנים, ולהידיין איתו מעט, להאיר אותו באורה של תורה, להאיר אותו לאורם של מקורות היהדות. ודאי וודאי שאין כוונתנו, כמו שאמרנו לא פעם, להסתפק במסרים המיידיים שעולים מן השירים האלו. עם כל גרעין האמת שיש בהם, אין ערך לדברים האלו, אלא אם כן הם מוארים באורה של תורה. לקחת את גרעיני האמת האלו, לשתול אותם בשדה התורה. רק אז תצא לנו תועלת. אין כוונתנו לגפף את השיר הזה ולחבק אותו במשמעותו המיידית. הוא לא יביא אותנו רחוק, כפי שמיד נראה, תכן שאפילו יוריד אותנו. אבל אם מוסיפים לנו את קומת הבירור התורני, אדרבה, יש לדברים האלו מקום. לא רק כאנטיתזה של התורה, אלא כדילמה אמיתית שחובתנו להתמודד איתה, אבל שוב לאורה של תורה. לאורה של תורה. כי אדם עץ השדה, נתן זך, חברינו, מיודענו, יקירנו, כי האדם עץ השדה. כמו האדם, גם העץ צומח. כמו העץ, האדם נגדע. ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה יהיה. כמו עץ השדה. כי האדם עץ השדה. כמו העץ, הוא שואף למעלה. כמו האדם, הוא נשרף באש. ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה כמו עץ השדה. אהבתי וגם שנאתי. טעמתי מזה ומזה. קברו אותי בחלקה של עפר. ומר לי, מר לי בפה, כמו עץ השדה. כי האדם עץ השדה, כמו העץ, הוא צמא למים. כמו האדם, גם הוא נשאר צמא. ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה יהיה, כמו עץ שדה. כמובן שלא נוכל להשאיר את המלנכוליות הזו, את הייאוש הזה למחצה, לשליש ולרביע, את הפסימיזם המודרני הזה, לא נוכל להשאיר אותו ככה בגולמיותו. יחד עם הכבוד שאנחנו רוכשים ללבטים ולדילמות העצומות של האדם, כפי שהן באות לידי ביטוי, הרי זו הזדמנות בשבילנו. לנחם אבלים. יש פה באמת אדם אבל, אדם שמביט על, הייתי אומר, על החיים האלו, על פרוסת החיים, נקרא לזה ככה, כן, כלשונו של הרב קוק, האומללה, וקולה אותה בתוך מעגל דטרמיניסטי קשה מאוד. גורלו של האדם, לצמוח ולקמול, לגדול ולהיגדע, לשאוף ולהישרף. לא נוכל להשלים עם זה. אם הייתי משתכנע שזו מסקנת החיים היותר אחרונה, הייתי לוקח את החבל היותר קרוב, כורך אותו סביב צווארי, לפי שאף אחד ידע, תולט. מה החיים שווים? כן, עם גישה כזו. עכשיו, אני לא אומר חלילה, כן, שנתן זך ביקש לייאש אותנו מן החיים, אבל לא נוכל לעבור בשתיקה על האמירה הזו. אנחנו חייבים לקחת את זה. פגע בך, מנובל זה. מושכהו לבית המדרש. פגע בחשיר זה, מושכהו לבית המדרש. אני חייב לומר שהיו ימים ושנים, במיוחד בנעוריי המוקדמים, ולאחר מכן, שזו הייתה מסקנת החיים שלי. כשהייתי מסתכל על השירים מסוג זה, וגם על השיר הזה עצמו, הייתי מהנהן בראשי ואומר, נכון, סוף יש לי, סוף סוף יש לי שופר גדול, גם אם תמה. אבל שופר גדול. לא נתן זך, חז ושלום, חז ושלום. חז ושלום, נתן הוא זך. בסדר. אבל, התוכן, אני מתאמה. אבל יש מי שמדבר מגרוני. וואלה, אני צודק. אני לא סתם מרגיש זיפט. לא סתם אני מרגיש קלו בתוך איזשהו מעגל של רגשות. זוכרים את השיר? כן? למה לי לקחת ללב? לא סתם. אני נצור בתוך המסה הרגשית הזו של גודל ונגדע. שואף ונשרף. חי כדי למות. ומה אחרי המוות? עין, אפס, העדר אינסופי. לא סתם. הנה, נתן זך. נתן זך. עוד יש לו זקן. כשהוא אומר את הדבר הזה, חזקה עליו, שזה הפסק. הייתי קורא את השירים האלה ואומר, הלכה כמותי. ברוך שכיוונתי לדברי גדולים. שבגרתי, בעיקר שחזרתי בתשובה, באתי חשבון עם עברי בכלל. כל מיני מובנים. עם העבר המוזיקלי שלי, אם זה בנגינה. עד היום אני מברר את מקומה של הנגינה בעולם הקודש, מיוחד סגנון הנגינה שאני אוהב. אבל באתי חשבון גם עם הספרות, כן? השירית. לחזור ולעיין בתכנים האלה ולראות מה יש לי לומר אליהם, עליהם, כנגדם, ושוב לאורה של תורה. ושיר הזה, כמו רבים אחרים, כבר למדנו כמה מהם, עוד נלמד, יש לפנינו עוד כ-16 שירים, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, כי יד הדמיון הטובה עלינו. אנחנו נעמיד את הדברים האלו, את השירים האלו, אל מול המנורה הטהורה, אל מול אורה של תורה. ונברר. זו הקדמה שהיא קצת ארוכה. כאן נושא הוא נושא רגיש, שאני באופן אישי חם עליו מאוד. ולכן באה הקדמה הזו. כן? עכשיו נקרא את השיר. כי אדם עץ השדה. נחזור, אז נתחיל לבאר אותו. כי אדם עץ השדה. כמו האדם גם העץ צומח, כמו העץ האדם נגדע. יש בעיה אחת. או, יש סוגיה אחת שיש בה סיכוי וסיכון. ההשוואה. אומנות המשל. התורה אמרה כי אדם עץ השדה. לבוא מפניך במצור. התורה התכוונה למשהו מאוד מסוים שמה, אגב. אבל לקחו את זה הדרשנים למקום של השוואה. בין אדם לעץ השדה. ויש שהגדילו עשות ועשו את ההשוואה הזו כגזירה שווה. לחלוטין. אדם ועץ השדה זה היינו אח. יש בהשוואה הזו רווח לפעמים, באותה מידה שהיא קולטת את ערכי הטבע, את ערכי הטבע, ומשתמשת באותם ערכים כדי לעודד את דרך הארץ שבתוכנו. יש דרך ארץ. אפשר ללמוד דרך ארץ מנמלה, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. אפשר ללמוד. אם לא הייתה ניתנת תורה, כך אומרת הגמרא, היינו לומדים צניעות מחתול וקדושה מיונה וגזל מנמלה. אי אפשר לבטל את דברי חז"ל. זה לא נכתב בשגגה. זה לא פליטת קולמוס. זה כתוב באוצר החוכמה של עם ישראל, בתלמוד, בתלמוד. אלמלא הייתה ניתנת תורה, היינו לומדים א', ב', ג', מבעלי חיים, שנאמר מלפיינו מבהמות הארץ ומאוף השמיים יחכמנו. ואני למדתי הרבה מבעלי חיים. חמור, פרה, בני בריתי משיחי, בן קופי מבדר איזה לץ, יונה מתי את עצבי, כן? הייתי כותב שירים לטבע, מדבר עם בעלי חיים. היה לי שובח משלי, עם 100 יונים, היה לי רומן עצום עם היונים האלו. היינו משוחחים, מדברים, הייתי מכיר כל יונה בטבעה, בהתנהגותה. היה לי שיח מאוד פורה עם בעלי חיים. אהבתי מאוד את הטבע. בתוכו של ירוק לאבוד משתוקק, הרחק משעונו של המון, עצמאי להיות, את חוקיי לחוקק, את בוקרי לא יפריע שעון השעון. הייתי כותב על הטבע שירים, חבל הזמן. אין לי בעיה עם זה. השאלה עד לאן הולכת הגזירה שווה? אם נזכיר את הפסוק שאמרנו משלי, לך אל נמלה הצל, ראה דרכיה וחכם. מה זה בדיוק החוכמה הזו? האם החוכמה מסתכמת בזה שאני רואה דרכיה ומחכה אותה אחד על אחד? או שאחרי שראיתי דרכיה של היונה, את קדושתה, או את זהירות הגזל של הנמלה, אני לוקח את הערך הזה אל תוך בית המדרש ומוסיף עליו בקודש. האם אני יכול להסתפק בזריזות הנמלה? רק בתחום שהיא זריזה, לקבץ על יד את מזונה, וגם אם מצאו בתוך חורה 40 קור, האם זה מגמת חיי לאסוף ולאסוף ולאסוף, כדי שאני אחיה וקהילתי תחיה? זה החסד של האדם? זו זריזות האדם? אז אני לוקח את הערך הזה שמופיע במציאות, בחיי הצנועים של הנמלה, בזריזותה הנפלאה, שאין לה מושל ולא קצין ולא שוטר, והיא עושה את מלאכתה, בלי שום שוט שמאיים עליה. לקחתי את זה. לקחתי את הזריזות. לקחתי. אבל שאני בתור אדם, בכלל, ויהודי בפרט, לוקח את מידת הזריזות, אני רוצה לגלות את המגמות היותר גבוהות של הזריזות. אני לא רוצה להיות רק זריז למזון האישי שלי, אני גם רוצה להיות זריז לדבר מצווה, להיות זריז לקום ממיטתי כדי לעזור לחברי, למרות שאני לא מכיר אותו. זה החכם. זה הווה חכם. זה התוספת. זה הערך המוסף. זה הקומה הנוספת של תורה שצריך להתחבר עם ערכי הטבע. אז זה, אפילו כשמדובר בערכים חיוביים של הטבע, אנחנו לא רשאים לכלוא את עצמנו בערכים ולומר, האלו ולומר, עד פה תבוא. יש עוד לאלה ולאלה. זה רק בבחינה של דרך ארץ שקודמת לתורה. עולם התורה והיכל התורה, הוא לוקח את אותם ערכים, שיו, מעלה אותם מעלה, מעלה, גבוה, גבוה, מעל המגדלים. היונה פורסת כנף. גבוה, גבוה, מעל המגדלים. אבל מה נאמר שלרוע המזל, אנחנו לוקחים את הערכים השליליים מן הטבע, והשיר הזה, הוא לוקח את הצד השלילי. את העץ הנגדע, את העץ הנשאר צמא, את העץ הנשרף. למה? אם היית לוקח את הדברים החיובים, אתה חייב לקחת דווקא את הדברים השליליים. למה היא מתמקדת בחזיונות השליליים של הטבע? כל הפוסל, במומו פוסל. שאתה מסייר על פני הנפש שלך ומזהה שם את הפרובלמטיות ואת המורכבות של מלחמת הטוב והרע, שאתה מזהה, כן, את אוזלת היד שיש לך אל מול המציאות של רע, שאתה מזהה את הכישלונות החוזרים ונשנים של קברו אותי תחת החול הכחול, קוראים לו שמיים, לפעמים נוזלים מים, והעולם הוא בית קברות של אנשים וחלומות, שאתה מזהה שוב ושוב איך החלומות שלך לא מתגשמים, ואתה חולם טוב. אבל המציאות כל כך צרה מלהכיל את חלומותיי. המציאות זה אספלט קשה, שזרע החלום לא מצליח לחדור אליו. כשאתה חווה שוב ושוב את הכישלונות האלו, ואתה מסתכל בעין רעה, גם על מסכת חייך הפנימיים, וגם על הכישלונות של בני אדם, אתה הולך לטבע ומזהה בו את התנא דמסייע, את הראיות המסייעות, למסקנת החיים הפנימית. ואז קדושת היונה כבר לא נראית לעיניך. צניעות החתול כבר לא נראית לעיניך. אתה ותאי תיקח את הדברים השליליים מן החתול. אתה תיקח את הדברים השליליים מן העץ. ותחת הלימוד המופלא, שעץ השדה היה צריך ללמד אותך, על פירות שמבשילים בזמנם, על כוחות של פריחה וסגסוג באביב, במקום לקחת את האלמנטים הנפלאים האלו, שהיו אמורים לעודד אותך לצמיחה וסגסוג, ללבלוב ופריחה. במקום זה, אתה מאמץ את המרכיבים הבעייתיים של הטבע. את הצד הקלו, העבדותי, המשעבד של הטבע. לא בגלל שהטבע הוא כזה. אתה בחרת לראות הטבע בצורה כזו. ואז אי אפשר שלא להגיע למסקנות הכאובות האלו שמופיעות כאן. למרות שגם אותם, שימו לב, אנחנו נראה בהמשך ונראה דברים לא פשוטים. הוא לוקח את המסקנות השליליות ומרחיב אותם מעבר לקיומם בטבע באמת. האם באמת עץ תמיד הוא נגדע? האם באמת עץ תמיד הוא נשרף? הרי יש מקום להביט בעץ כסימן, כי ימי העץ, ימי עמי. עץ יכול לחיות גם 1,000 שנה. 1,000 שנות רייך להבדיל. כן? שזה ציון לאיזו תפיסה נצחית של קיום עד העולם. האם חייבים לבוא ולקחת דווקא את החזיון המאוד מקרי של עץ נגדע? נכון, נכון. ידוע שבני אדם גודעים עצים ולפעמים גם שורפים אותם. אבל האם כל העצים הם אכן נשרפים? למה אתה ממקד את תשומת הלב שלך דווקא לחזיון הפרובלמטי הזה? לגדיעה? לצמאון? מה?
עצים מתחדשים?
ודאי, ודאי. ברוך השם, אנחנו יושבים בתוך בית מדרש, אנחנו אמונים על התחדשות ולבלוב. למה שנראה בטבע את הדברים השליליים? למה שנמקד את תשומת הלב דווקא לעץ שלא גידולו לא עלה יפה? למה שנמקד את המבט דווקא על הערבה הבוכייה, כן, שאותו מזיק, גמר אותה וייבש אותה. בוא נסתכל על הרבה הבוכייה שהעלים שלה נוטפים למטה. יפים, מזמינים אותה לשבת בצילם. למה? ליבי אומר לי שזה בגלל שאדם התייאש. אם יש לך לב ובלב יש דם שרעל יאוש לא זיהמהו, אז הבריאה אומרת לך, הרי נלך מותרת, קח אותי, קח אותי, תתעלס עם החיים שאני מביאה. אם יש לך לב ובלב יש דם שירה על יאוש לא זיימה, וגם את השיר הזה נלמד בעתיד בעזרת השם ונעמיק בו, שיר חשוב, כן? אבל אם אתה מיואש, גם העולם נראה לך באותם צבעים, והגזירה השווה שלך וההעתקה שלך מן הטבע, הגזור והדבק שלך, הוא יהיה בעייתי ופרובלמטי. נתן זך יקירנו, אתה מוזמן למכון מאיר. ואני אשמח לגלות לך על הייאוש בחיים המוקדמים שלי, על אותם ימים שהמוות הפחיד אותי עד מוות. אני מוכן לשתף אותך בזה, ולהגיד לך שאפילו היית אליל הנוער שלי, בדבריך, בלחנים המופלאים שמילותיך הולחנו, אבל גילינו משהו אחר. בוא אלינו, כמו שאנחנו לומדים את שיריך, בוא תלמד את שירינו, בשמחה. כי האדם עץ השדה. כמו האדם גם העץ צומח. אנחנו מזהים באדם צמיחה. פה מדובר על הצמיחה הפיזית, שימו לב. הוא הולך ומזהה את רובדי החיים. רובדי החיים הפיזיים, משם הוא מטפס לרובדים הרוחניים, הוא מזהה מציאות חיים פיזית, האדם צומח. זה ודאי, כן? יש גם רובדים רוחניים, אנחנו נראה בהמשך. האדם צומח. כמו האדם גם העץ צומח. כמו העץ, האדם נגדע. האדם צומח, גדל, לפעמים הוא נגדע בטרם עת, בקרב, במשימה, תאונת דרכים, במחלה, הוא נגדע. סוף פסוק. קץ הקיצים. אין דבר אחרי המוות. הכל נגמר. בעצם מיומו הראשון של האדם עלי אדמות, שכולם שמחים, הוא נולד. יש מקום להזיל דימה, כי יש לו יום אחד פחות בחיים. הוא צועד לקראת מותו. רק רושם החיים הוא חזק יותר. וזה החלו, רק עכשיו הוא התחיל. הוא עוד קטן, כל החיים לפניו. אבל המילים האלה מטפחים בנו איזושהי תפיסה חלילה, שכאילו הופעת החיים בעצם היא כבר צועדת אל סופה. מי יודע אם אפשר להגיע למסקנה? אם נקרא שירים כאלה יותר מדי, וניקח אותם, נסניף אותם יותר מדי לריאות, ניקח אותם מלא ריאות, יכול להיות שבסוף נגיע למסקנה שאולי לא כדאי ללדת ילדים. אולי אנחנו מולידים אותם, כן? ונותנים אותם ישירות לשיני הזמן שיקרסמו בהם עוד ועוד. בסוף הם יגדעו. מי בקיצו, מי בעיתו, מי שלא בעיתו. מי בקיצו, מי שלא בקיצו. מי יודע לאן תפיסות כאלה יכולות להביא אותם? להחליש את האחיזה שלנו בחיים, את האמון בחיים, ביכולת הסגסוג, הלבלוב, ההפריה שלהם. זה מאוד מסוכן, השירים האלה. אם לא מתפלמסים איתם, אי אפשר לקבל אותם כמובנים עליהם. הם ראויים וצריכים לזכות לביקורת עמוקה. כמו האדם, גם העץ צומח. גזירה שווה מוחלטת. כמו האדם, גם העץ צומח. כמו העץ, האדם נגדע. מה ירקם ושוויים של חיים שסופם למיטה? אז מה נשאר לעשות בחיים הזמניים האלו? מה נשאר לעשות בחיים הזמניים האלו? זו שאלה. אני משאיר אותה פתוחה כרגע. זו שאלה. אולי יכול ושתוק עם אחר נמות? אולי להיות טיפוס מחאתי שמקטר על החיים? כל היום הוא מתלונן ומקטר, כי הרי אולי יכול למד זכות על החיים. כל היום הוא רודף שלום רומנטי, שבצורת התביעה, כפי שטובעים אותם המתייאשים מן החיים, השלום לא יגיע לעולם, לא כך הוא יגיע. מה אתה עושה בחייך? אם סופם למיטה, אם סופך לגדיעה, לשריפה, לצמאון משמים שלא נפטר לשום מקום, אז מה אתה עושה עם החיים האלה? חוץ מאשר להרים דגלים של פסדו, 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 ולכעוס על כל אלה שמאמינים בחיים, שאפשר ליצור בתוכם, שיש ערך למלחמות, כי המלחמות הן בשביל השלום. מה אתה עושה עם אותם אנשים שמאמינים בחיים? הם נחרצים להצליח בהם. מה אתה עושה? חוץ מאשר לקלל אותם ולעקור אותם מאדמתם. מה אתה עושה איתם? בעיה. כי האדם עץ השדה. כמו האדם גם העץ צומח. כמו העץ האדם נגדע. ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה כמו עץ השדה. שאדם קלו בתוך הטבע, בתוך החזיונות הסופניים של הטבע, אז הוא כבר מאבד את הזיקה אל העבר ואל העתיד. כל חייו נתפסים כמו איזה איבר תלוש ומשונה, מפורד ומפוזר, שאין לו אלא את החוויה העכשווית של כמו האדם צומח, כך העץ צומח, כמו העץ שנגדע, כמו האדם נגדע. הוא חי תחת הפחד הנורא של המוות. אנחנו ערב פרשת אמור, מדברת על סוגיית המוות. זו הזדמנות ללמוד על המוות פרשת אמור. הכהנים שאסור להם להתאמת תומת מוות. זה מה שיש ליהדות להגיד על המוות. כדאי ללמוד את זה בשבת הקרובה. אבל אם זה כל חיי, חיים של צמיחה וגדיעה, חיים שמהתלים בך, יוצרים בך איזה מין רצון לצמוח, עונג בלתי רגיל של צמיחה, ופתאום מעלים עליך את הקורט, ואתה מת. אז אני לא יודע איפה הייתי ואיפה יהיה. אין לי חיבור אל איזה עבר גדול של בראשית ברא אלוקים. אין לי חיבור לעשר זכירות שחייב כל אדם לזכור בכל יום. יציאת מצרים והשבת והמן. הקשר אל כל היסודות הרוחניים הגדולים, שהם נותנים טעם לרגע. הם נותנים את הטעם, הם פותרים את השאלה הגדולה של המוות. אבל שאני צומח ונגדע, אני לא יודע איפה הייתי. אין לי עבר משמעותי. אני לא מחובר לעוגנים רוחניים של העבר. מה העבר שלי? מה העבר שלי? אני גם לא יודע איפה יהיה. לאן אני זורם? כל הנחלים זורמים אל הים. ולאן אני זורם? לאן הנחל הקטן, האכזב שלי, שחולות נודדים עמדו בדרכו והפכו אותו לביצת תובענית של כיתורים וציפייה פחדנית למוות, לאן הוא יזרום? הרי הוא לא בא משום, כן? נקודת המוצא שלו, איפה היא? איפה היא? ממילא לאן הוא זורם? אם לגנגס אין את המוצא בערי ההימלאיה, ממילא לאן הוא זורם? אבל אם יש לו את המוצא שלו בערי ההימלאיה, הוא זורם וזורם אל הימים הגדולים שאין להם סוף. ואני לא יודע, האני שלי לא יודע, כי לא ביררתי את האני שלי. האני שלי קלו בתוך החזיון של הטבע ועוד הצדדים השליליים שלו. ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה יהיה, כמו עץ השדה, כמו עץ שחי את חייו לעצמו. העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק, הים הוא מלוח, הים הוא עמוק. מה אכפת לו לעץ שהים הוא עמוק? מה אכפת לו? הוא חי את חייו. איפה הייתי? איפה יהיה? כמו עץ השדה. נתן זך, בוא אלינו, לפה לירושלים. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו דנים בשירים שלך. אנחנו ערים לבעיות שאתה מעלה. אנחנו חווים אותם בכל דקה ודקה. אבל יש פתרון למוות. הוא בילה המוות לנצח. יש פתרון. כי האדם הוא עץ השדה. כמו העץ הוא שואף למעלה. כמו האדם הוא נשרף באש. ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה יהיה. פה הוא כבר מזהה את הנטייה הרוחנית שבאדם. והוא מזהה שהנטייה הרוחנית, היא רוצה לתת לה חיים משמעות ועומק. אבל הגוף, החולות הנודדים, עומדים בפני נהר החיים, בפני השאיפות הרוחניות, כמו שאומר בשירו בן ארצי שציטטתי מקודם. קברו אותי תחת החול הכחול, קוראים לו שמיים, לפעמים נוזלים מים. אני קבור בתוך העולם הזה, מתחת לשמיים האלו. השמיים שמסמנים רוחניות, בעצם מפתים אותך לשאוף, אבל לא נותנים לך את הפתרון. זה עינוי נורא והיום. מראים לך אוכל ואתה רעב נורא, אבל כל פעם מרחיקים את האוכל. זו המציאות של העולם הזה. העולם הזה לא מסוגל להעניק לך, אומר נתן זרח, למלא את השאיפות הרוחניות שקיימות בתוכך. לא יכול. כמו העץ הוא שואף למעלה. האדם שואף למעלה בלי שום ספק. הוא לא מסתפק בצמיחה הפיזית בלבד. הוא לא מסתפק במימד של הצמיחה המרחבית. יש לו מימד עומק. יש בו איזו נטייה רוחנית. אבל אוי לאותה נטייה. אוי לאותה נטייה. שהיא לא יכולה להתממש במציאות של העולם הזה. האדם שואף ונשרף. שואף ונשרף. כמו שהוא אומר בבית האחרון. כי האדם עץ השדה כמו העץ הוא צמא למים. הוא צמא להדרכה מעשית שתפתור לו את הצמאון, שתפתור לו את השאיפה. אבל ההדרכה לא באה. המים לא באים לפיו. ואז צחי צמא. הוא מתהלך במדבר החיים. שאין בו במה להסביע את השאיפות הרוחניות. אין הדרכה. אין הופעה של דבר השם. אין תורה ואין מצווה חלילה. חלילה, חלילה, חלילה. בוא אלינו נתן זך. יש לישראל תורה. יש מצווה. יש הדרכה. יש סיעת הדשמיה. יש כוח של תפילה. אפשר לחבר. יש כתוב שלישי שיכריע בתוך הסתירה הפנימית הזו שבין חול וקודש. יש. הוא נשרף לשיטתו. ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה יהיה, כמו עץ השדה. שוב, שאלת הזהות העצמית מתעמקת לאור המסקנה שהשאיפה היא לא נפטרת. ואני לא יודע, אבל הפעם אני לא יודע בכפלי כפליים, אחרי המסקנה שהשאיפה לא נפטרת לשום מקום של תורה ומצוות, של מציאות אלוקית שאוהב את האדם ומדריך אותו ומסייע לו, ובדרך שהאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. אהבתי וגם סניתי, ממילא האהבה והשנאה שבתוכי הם מהווים סתירה, כי אין לי נקודה אחדותית בחיי. אז פעם אני אוהב ופעם אני שונא, והכוחות האלו מקרקרים בתוכי כמו איזו סתירה כואבת ונוראה. פעם אני פילוסוף חכם ופעם אני בהמה, כי אני לא יודע ליישב בין הכוחות שמופיעים בתוך נפשי, כי אין לי נקודה ארכימדית שהיא מאחדת בין ההפכים. זה מה שבא לידי ביטוי בכל הפשיר הזה מתחילתו. אז אהבתי וגם שנאתי, טעמתי מזה ומזה, אבל לא מצאתי את הקשר בין אהבה ושנאה. אוהבי השם שנאו רע, שאתה חי בצילה של ההבטחה האלוקית. אז אתה יכול גם לשנוא וגם לאהוב, אבל גם האהבה והשנאה משרתים את אותה מטרה. אוהבי השם, שנאו רע. אני אוהב את השם, אבל גם משתמש בשנאה. אבל השנאה משמשת כדי לשנוא את הרע. אהבה והשנאה משמשים ביחד. אהבתי וגם שנאתי, טעמתי מזה ומזה. והסוף הנורא, הוא כבר חוזה את מותו, לפני מותו. קברו אותי בחלקה של אפר, בית הקברות. בית הקברות. מוריד אותך לשאול. התולעים אוכלים את גופך, ואתה מתפרק אחרי 18 חודש, ונהפך לאפר. אבל המסע לא נמשך. אותו מקום שבו קוברים את המתים, לשיטתו של נתן. יש לו רק שם אחד, בית קברות. אבל הוא לא קרוי בית מועד לכל חי. הוא לא קרוי בית החיים. הוא לא קרוי בית אלמין. כל אחד מהשמות האלו הם שלבים שונים במסע של האדם. בית מועד לכל חי, נכון שכולנו נמות. אנחנו לא מכחישים, נתן. בית קברות, ודאי שיקברו את גופנו. אנחנו לא מכחישים. אבל הוא גם קרוי בית אלמין. הנשמה הולכת לעולמה, ממשיכה את מסעה. הוא גם קרוי בית החיים. יבוא יום, והנשמה תעשה בגוף ליקוחים שניים. מחזיר גרושתו מצווה. את השמות האלו אין ל... רבי נתן זך, מבחינתו, בית הקברות הוא התחנה האחרונה. קברו אותי בחלקה של אפר, ומר לי, מר לי בפה. בפה. למה מר בפה? איך הופכים את האפר למתוק? כאשר הפה ממלל דברי תורה, יש פה מידה כנגד מידה. המרירות של האפר היא בפה. הפה שלו למד תורה. הפה שלו לקח את האדם להבין את יכולותיו האמיתיות, להתמודד עם מצוקת השאיפות הבלתי נפטרות, עם הצמיחה שכביכול באה אחרי המוות. הפה שלא עסק בתורה, הוא הפה שתואם את מרירותו של האפר. אותו פה שהיה אמור להמתיק את האפר, ולהבין שהאפר זה סך הכל כמו קרקע שקולטת את הגרעין, והגרעין נרכב בתוכה, ודווקא זה מה שמצמיח אותו. יקומון מתי נבלתי, יסוד חיית המתים. אותו הפה שלא עסק בבירור העמוק הזה, הוא יתאם את מרירותו של האפר. כי אדם הוא עץ השדה, כמו העץ הוא צמא למים, כמו אדם גם הוא נשאר צמא, כבר אמרנו, כן? אותו חידלון, ואותו שאלה בלתי פתורה, מאין יבואו המים? הוי כל צמא, הוי כל צמא, לכו למים. כל טוב, להתראות.